שיעור לכ"ט טבת בשנה פשוטה. נתחיל בתחילת פרק י"ח עמוד 46, מסתיים בדף כ"ד עמוד א' בסיום הסוגריים במילים כמו שכתוב בספר גלגולים.
ולתוספת ביור, בהר היטב, צריך כאן להוסיף ביור וביור היטב, ביור טוב, מילת מאוד שבפסוק היא קרוב וילך הדבר מאוד. המילה הזו מאוד היא המילה הבעייתית מבחינתנו. איך אתה אומר שזה כל כך מאוד? צריך לידע נאמנה, צריך לדעת באופן ברור ואמיתי וללא שום ספק בדבר, כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם, מה זה נקרא דעתו קצרה בידיעת השם? הוא פשוט לא יודע הרבה. הרי כדי להגיע לרגש צריך להתבונן, כדי להתבונן צריך שיהיה לו ידיעה רחבה בידיעת השם. ומי שיש לו ידיעה קצרה בידיעת השם, לא יודע הרבה, בקושי הוא יודע כמה עניינים, בקושי הוא למד, בקושי כמה מושגים הוא מכיר. אז גם אם דעתו קצרה בידיעת השם, זה מינוס אחד שיש לו. ומינוס נוסף, זה אין לו לב להבין בגדולת אינסוף ברוך הוא. מה פרוש אין לו לב? אין לו לב, יעשו לו בדיקה, הוא יראה שיש לו דופק. לב גשמי יש לו, אבל אין לו יכולת להפעיל את הלב. קשה לו לחדור ללב. זה עבודה מאוד קשה להוריד מהמוח ללב. אין לו לב להבין בגדולת אינסוף ברוך הוא. להוליד ממנה דחילו ורחימו. להוליד ללב רגש של פחד, יראת שמיים, או אהבת השם. הרי לאהבת השם צריך התבוננות מסוג אחד, ליראת השם צריך התבוננות מסוג אחר. אז צריך הרבה ידע והרבה גישה והרבה קרבה נפשית לדבר.
ידע צריך. מה ידע? הידע הוא בדרך כלל מספק אותנו. אם זה קרוב מאוד אליך הדבר,
זה בדיוק השאלה.
אז צריך להיות איזה פעולה שפשוט קרובה אלינו. יפה, למה אתה מסמך את זה בהשכלה כל כך?
כל הכבוד, אתה מחדד את השאלה, לא את השאלה, את הגישה. זה בדיוק מה שהולך כרגע לומר. שגם אם חסר את כל זה, זה קרוב מאוד. אפילו מי שאין לו את הלב להוליד רגל של דחילו ורחימו, אפילו במוחו ותבונתו לבד, אפילו מה שלמדנו פרק י' זרן, שאמרנו שיש כזה, יש הנחה, שאם אתה לא מגיע ללב, לרגש פעיל, אמרנו לפחות שיהיה לך את המוסכמה שזה ראוי ונכון. גם אם זה קשה לך, הכל לא הולך. תורה, הכל לא הולך, אז איפה הכפתור שלוחצים והרגש מתעורר? אף על פי כן, מה כתוב קרוב אליך הדבר? קרוב אליך הדבר, לא קרוב אליך הדבר לאהוב. קרוב אליך הדבר במה? למה להגיע? קרוב אליך הדבר מאוד, במה? בפיך או בלבבך לעשותו. להגיע לקיום של דיבור, של מחשבה וגם לב, וגם לעשותו. אף על פי כן קרוב אליו הדבר ומאוד לשמור ולעשות. שאומרים לשמור ולעשות זה כולל מצוות עשה. מצוות אל תעשה. לשמור זה מצוות אל תעשה, לשמור לא להיכשל, ולעשות זאת אומרת לקיים את כל המצוות עשה. כל מצוות התורה ותלמוד תורה כנגד כולם, כל מצוות התורה ותלמוד תורה, שזה הדבר הקשה ביותר, וגם זה כל אחד מסוגל להגיע לזה, בפיו ובפיך ובלבבך ובלבבו. אז איזה בלבבו? ובלבבו ממש. כל אחד יכול להגיע לבלבבו ממש. מה הפירוש בלבבו ממש? לא כמו שדיברנו שזה רק איזשהו רגש תעלומות ליבו, אלא בלבבו ממש, הוא יכול להגיע ללב ממש. מעומקה דליבה באמת לעמיתו, מעומק הלב הוא יכול להגיע באמת לעמיתו, שזה יהיה באמת לעמיתו בעומק הלב, וזה בדחילו ורחימו, גם שיהיה לו עירה וגם אהבה. זאת אומרת, איך ייתכן? זאת אומרת, הוא מרומם אותנו מצד אחד לרף כל כך גבוה, שכל אחד יכול להגיע ללב, לקיום מעשי, לדיבור, לתלמוד תורה, לאהבת השם וליראת השם, ואין לו דעתו קצרה ואין לו לב להבין. אז איך הוא עושה את זה? אז פה הוא צריך אבל להסביר את זה. אז איפה הכפתור שלוחצים עליו? הזכרנו את זה. פה הגיע המקום עכשיו להסביר. זה היה פה, פה הגיע, מה שהזכרנו כל הזמן זה מפה, עכשיו הגיע הנקודה שעל זה נדבר ברחבה. שהיא, מה זה אהבה הזו? אז הוא בא ואומר, דע לך שיש כזה דבר שנקרא אהבה מסותרת שבלב כללות ישראל. זאת אומרת ככה, צריך לעשות הבחנה בין סוג האהבה שדיברנו עליה עד כאן לסוג האהבה שהוא מדבר עליה מכאן. עד כאן דיברנו על אהבה שאדם יוצר אותה. הוא יוצר אותה, איך הוא יוצר, איך יוצרים אהבה? צריך לחשוב, צריך להתבונן, צריך להתרכז, צריך להפעיל את המערכת, וזה עבודה. זה עבודה נפשית קשה מאוד, וכדי לעשות וליצור רגש של אהבה, זה סוג אחד של עבודה. ליצור רגש של יראה, זה סוג אחר של עבודה. נכון? בהחלט. איזה רמה הוא יגיע?
כל אחד יש את הרגל שלו, שהוא דרכו.
נכון, בהחלט. כל אחד בעולם אחר. אותו טקסט התבוננות לאחד יוביל לאהבה כזו, כי מכתחיל הנתונים שלו, זה תלוי בהרבה נתונים, שהוא קיבל אותם מההורים, שהם קידשו את עצמם, קיבל את זה ממעשיו שהוא עשה ביום יום. יש הרבה נתונים שגורמים לאדם להיות זך יותר או חלילה גס יותר. אבל זה הכל תוצאה של עבודה. פה הוא בא ואומר, יש משהו אחר. יש אהבה מסותרת. אהבה מסותרת זה אהבה שקיים אצל כל אחד, בלי עבודה בכלל. זה לא אהבה שאתה יוצר אותה, זה אהבה שקיימת בתוכך, עם לידתך כיהודי, זה נכנס בך. צריך להסביר את זה, אבל קודם כל זה הנושא. האהבות האלה שאתה הזכרת כרגע זה אהבה שכתוצאה מהתבוננות, ובזה יש רמות.
גם אהבת עולם וגם אהבה.
ודאי, זה רמה שעל ידי התבוננות. זה אהבה מסותרת, זה דבר... לא, לא. אהבה מסותרת זה משהו אחר. זה אהבה שקיימת. לא צריך ליצור אותה. שבלב כללות ישראל. כל יהודי, כל ישראל, בליבותיהם קיים אהבה כזו. מאיפה זה קיים? אז פה הוא בא ואומר מילה אחת, ואת המילה הזו צריך להבין. מאיפה זה בא? שירושה לנו מאבותינו. קיבלנו מאבותינו, מאברהם, יצחק ויעקב, ירושה. והירושה הזו עוברת לכל אחד ואחד מבני אברהם, יצחק ויעקב. הם מקבלים בירושה אהבה מסותרת. אילו מילים גבוהות. אבל איך הוא עובר? אם היינו אומרים שהוא בא ישירות מתנה מאין סוף מאבותינו, אז זאת אומרת יש אבותינו שהם הצינור שדרכו זה עובר. אז פה כמה דברים לא מובנים פה. מה לא מובן? אומר ככה, רק שצריך להקדים ולבאר תחילה בהר היטב. צריך פה להסביר בצורה טובה ארבעה דברים לא מובנים, ארבעה דברים קשים מאוד אפילו להקל את המושג הזה שנקרא אהבה מסותרת. מה הם הארבעה דברים שלא מובנים? כשאומרים אהבה מסותרת, זה מילים יפות, אבל צריך להבין מה הפירוש. מה צריך להבין? ארבע שאלות הוא שואל כאן. שאלה ראשונה הוא שואל, צריך לבאר, רק שצריך להקדים ולבאר תחילה בהר היטב. שאלה ראשונה, שורש האהבה הזו. מה השורש של האהבה? מה פירוש מה השורש? איפה זה נמצא? איפה, באיזה מקום בנפש מושרש האהבה הזו? איפה זה בדיוק נמצא? יש איזה מקום... איפה זה, איזה חלק בנפש, פיזית זה בגוף. איזה חלק בנפש, אתה יכול להצביע עליו ולומר, זה החלק בנפש שהוא החלק הנפשי, שהוא הכלי של האהבה הזו. רוח זה אחד מהדרגות שבתוך זה צריך להיכנס עוד יותר ספציפי. שאלה שנייה הוא שואל, הוא לא יודע אפילו מכלום ויש לו את זה. דבר שני הוא אומר, ועניינה. מה פירוש עניינה? כל אהבה או בכלל כל רגש יש לו מבוקש. מה זה נקרא מבוקש? מה, למה אתה שואף? מה אתה רוצה? יכול להיות רגע שאני אוהב, ומה אני רוצה? אני רוצה להתחבר לבורא עולם בתוך המסגרת היומיומית שלי, המשפחתית, העבודה, הטבע, הגוף. יש אחד שהמבוקש שלו, אני רוצה כלות הנפש, רוצה לברוח מהכל, רוצה לשכוח מהעולם. מה מבוקש? מה השאיפה של האהבה הזו? למה היא מובילה את האדם? מה היעד שלה? לאן היא רוצה להגיע?
זה יעד קבוע כמו שהאהבה היא קבועה?
מה היא דורשת? האהבה הזו, לאן היא מובילה את האדם? לאיזה כיוון האדם...
היא לא תהיה בעוצמות שונות אצל אנשים.
יכול להיות שהיא תהיה בעוצמה, אבל לאן היא, לאן היא, האהבה הזו, אבל אם השאיפה שלה היא כזו, זה היעד, כמו שאתה תגיד, אתה נוסע לתל אביב, זה הכיוון, אחד נוסע על 160, אחד נוסע על 80, אחד הולך ברגל, אז באיזה עוצמה זה כבר יכול להיות שונה, אבל לאיזה כיוון אתה הולך? מה היעד? אז השאלה פה, מה העניינה? אבל האהבה הזו, מכיוון שהיא בלב כללות ישראל, כל יהודי קיבל, הוא קיבל, זה לא תלוי בו. נותנים לו, מה נתנו לו? מה התוכן של האהבה הזו שכל אחד קיבל? אם זה תלוי בו שהוא יוצר אותה, אז כל אחד יוצר משהו אחר. אבל אם קיבלתי, אז זה לא תלוי בי. נתנו לי, אבותינו הקדושים, הורישו משהו. מה זה המשהו הזה? מה זה? עניינה. בוא נראה, זה השאלה השנייה. כאן עדיין הוא לא נתן תשובות, קודם כל נראה את השאלות. בפרק הזה הוא עונה רק על שתיים מתוך ארבעת השאלות, וגם לא לפי הסדר. שאלה שלישית הוא שואל, וזו השאלה מאוד מעניינת, ואיך היא ירושה? מה פירוש יורשים אהבה? תראו לעצמכם, על דרך משל, ניקח שני אנשים, אבא ובן, יעקב וראובן. אבא יעקב מאוד מאוד אוהב את השכן שלו. למה הוא אוהב את השכן שלו? כי השכן שלו עשה לו דברים טובים, והשכן שלו נראה אדם חביב, אלף אחד סיבות, הוא אוהב אותו. יעקב הזה נולד לו בן, נולד לו ראובן. האם זה מחויב המציאות שראובן גם יאהב את השכן של יעקב, של אבא? לא מחויב. והנכד של יעקב גם יאהב את השכן שלו. ואני בכלל לא יודע שיש כזה שכן, לא שמע עליו אף פעם. אברהם אבינו אהב את הקדוש ברוך הוא. איך הוא אהב את הקדוש ברוך הוא? אז המדרש מספר, אברהם התחיל לשוטט ולחפש מי ברא את העולם, מי יצר את כל אלה, מה רבו מעשיך השם, התחיל עד שהגיע לה, למד, חקר, הבין, וזה עורר אותו לאהבת השם. הוא היה מוכן אפילו למסור את הנפש על בורא עולם. זה מחויב המציאות שהבן שלו, הנכד שלו, הנין שלו, וכבר אלף שנה הוא יאהב את אותו בורא עולם. אברהם אהב אותו מכיוון שהוא למד על זה, אבל הנין שלו ואחרי 100 דורות לא שמע עליו. איך אפשר להוריש אהבה לתכונות? אפשר לרשת, וזה גם לא מחויב המציאות שזה יעבור, אבל תכונות עוד אפשר להבין. אם האבא הוא בתכונתו הוא איש טוב, אז יש סיכויים טובים שהבן שלו גם יהיה איש עם נטייה להיות איש טוב, כי זה תכונה. אבל אהבה למישהו ספציפי, זה לא, אתה לא מדבר על תכונה. אתה אומר, אהבה שפיתחתי אותה. אברהם נולד עם אהבה לבורא עולם, לכאורה, מסיפורי התורה, הוא יצר את זה. אז אם הוא יצר את זה, אז זה עבודה, אז איך ייתכן שהנכד שלו והנין שלו יקבל את זה? השאלה, איך ירושה לנו? איך אפשר לרשת דבר שהאבא הראשון עבד על זה, אז איך זה יעבור לנין שלו ולנכד שלו? להגיד דברים באותיות גבוהות אין בעיה, אז אפשר לסגור את העניין. אמרנו ירושה נקודה, אמרנו קיבלנו, אבל השאלה האם יש לזה גם הסבר? ירושה פירושו שזה עובר, זה רכוש שעובר, איך זה עובר? זו השאלה השלישית. אז אם זה יצווה, ומה אם הבן שלא ציוו אותו? ומה עם אותו יהודי שנולד, כמו שאמרנו, בקצה העולם, הוא אפילו לא יודע שהוא בן אברהם, יצחק ויעקב. יש לו את זה או אין לו את זה? יש לו את זה, כי בלב כללות ישראל. אז אם אני אומר שזה בא לידי למידה, מצוין. אז אותו בן שלמד יודע, אותו בן שלא למד לא יודע. פה הוא אומר שבלב כללות ישראל, כל אחד ואחד יהיה מי שיהיה. רק צריך לדעת דבר אחד, אתה בן אברהם, יצחק ויעקב, קיבלת בירושה, אתה אפילו לא יודע, תינוק בן יומו, שלא עלינו אבא שלו היה מיליארדר ומת, התינוק בן יומו לא יודע משום דבר, אבל הוא עכשיו הוא מיליארדר, הוא קיבל בירושה הון בלי לעשות כלום. ירושה זה לא דבר היורש צריך לעשות בשביל זה משהו. הוא סך הכל צריך דבר אחד, להיות היורש. זה הכל. ופה אני אומר, כל יהודי הוא בגדר יורש. הוא בגדר יורש, פירושו שהמוריש, אבותינו, הורישו. איך ירושה? איך מורישים דבר כזה? שאלה רביעית שהוא שואל, ואיך נכלל בה גם דחילו? הלשון תמיד אומר, אהבה מסותרת. הורישו לנו אהבה. אנחנו הרי מחפשים ורוצים שכל יהודי יהיה לו גם עירה, עירת שמיים. הרי אם יהיה לו רק אהבה, אז אהבה תדחוף אותו לקיום מצוות עשה. אבל צריך שיהיה לו גם עירה. זאת אומרת שחייב להיות שאצל כל יהודי יש גם עירה. אבל איך קוראים לירושה הזו? אהבה מסותרת. אהבה ועירה אלו שתי תכונות נפש הופכיים לגמרי. איך ייתכן שבתוך האהבה הזו, בתוך הירושה הזו, בתוך המתנה הזו שאבותינו העבירו לנו, הם כללו בתוך האהבה גם עירה? מה, פתאום אהבה ועירה עשו שלום ביניהם, הפכו להיות רגש אחד, לשתי רגשות הופכיים. איך התחברו להם שתי הרגשות? אלו ארבעה שאלות, שכל שאלה היא שאלה חזקה בפני עצמה. איך, מה, דבר ראשון, איפה זה מושרש בנפש? דבר שני, מה המבוקש, מה השאיפה של האהבה הזו? דבר שלישי, בכלל איך אפשר לרשת אהבה? ודבר רביעי, איך נכלל בתוך אהבה כזו גם מירה. בפרק הזה, וזה ודאי, זה אומר, זה בא להסביר, שזה מאוד, כל אחד יש לו את זה, זה נמצא בתוכו. רק צריך להוריד איזה קליפה מסוימת, אבל זה נמצא.
כי קרוב הדבר אליך מאוד, זה נאמר למשה רבנו, נכון? זה משפט...
משה רבנו אמר את זה לכל יהודי ויהודי.
לפני שאת קיבלת התורה.
לא, אחרי, זה נאמר בספר דברים, בסוף ספר דברים. אם כך, עכשיו, בפרק הזה, בעזרת השם, יהיה תשובות לשאלה הראשונה ולשאלה השלישית. לשאלה הראשונה, איפה השורש של אהבה? השאלה השלישית, איך היא ירושה? על זה הוא יענה בפרק הזה. מה עניינה ואיך נכלל בה גם דחילו, זה תשובה בפרק הבא. וגם פה הוא מתחיל את התשובה לא לפי סדר, הוא מתחיל עם השאלה השלישית. איך היא ירושה? הוא מתחיל קודם כל עם זה. קודם כל נבין איך היא ירושה. והתשובה הזו, איך היא ירושה, זה תשובת מפתח להבין גם את כל השאלות הבאות, להבין גם למה זה קרוב מאוד, אם נדע את ה... את נקודת הדברים, איך יורשים אהבה. זה אומר כך, והעניין, התשובה היא מאוד פשוטה, כי אהבות הן אין המרכבה. אם תבין, הוא אומר, את המושג, את המינוח מרכבה, ותבין שאבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ידעו שהיו ארבעה רגלי המרכבה, אברהם, יצחק ויעקב ודוד. אברהם, כרגע מדברים על ארבעה, על שלושת הראשונים, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק ויעקב היו מרכבה, מכיוון שהם היו בדרגת מרכבה, ומיד נסביר מה זה, ברגע שתבין מה זה מרכבה, תבין איך אפשר לרשת מהם אהבה. העניין הוא כזה. קודם כל, איפה הלשון מרכבה? זה לא חידוש של התניא. הלשון מרכבה זה כתוב במדרש. המדרש אומר שאבותינו נקראים מרכבה, והמדרש לומד את זה מפסוקים. יש לנו בתורה פסוקים, למשל, יש פסוק על אברהם אבינו, שכתוב שכשהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו, הוא סיים לדבר איתו, הפסוק אומר, ויכל לדבר איתו, ויעל אלוקים מעל אברהם. פירושו שכשהוא דיבר איתו, הוא היה כאילו על אברהם. התורה נותנת דימוי, נכון שהתורה מדברת בדרך משל, אבל התורה בחרה לתת את הדימוי של החיבור בין דברי אלוקות לאברהם, שזה היה כמו שהוא היה מעליו. כביכול, כשאדם יושב על ה... הרוכב יושב על, ה... על הסוס, כביכול. או יש ביטוי שנאמר אצל יעקב אבינו, ויעל מעליו אלוקים במקום אשר דיבר איתו. אותו לשון. או שיש לשון שלישית שמוכר, והנה השם ניצב עליו. הלשונות הללו מופיע דומה לכך במרכבה של יחזקאל. קראנו עכשיו בחג השבועות את ה... פרק הראשון של ספר יחזקאל, שם מתואר את המרכבה העליונה שיחזקאל ראה. שם כתוב את הלשון, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. הלשון הזה עליו זה לשון של לקוח מהמרכבה. אם על האבות כתוב את אותו לשון, אומר המדרש בקצרה, פירושו שהאבות היו כמו מרכבה. מה הפירוש של המינוח מרכבה? המילה מרכבה אומרת מילה אחת, רמת ביטול מוחלט עד שזה כאילו חדר לגנים שלהם. אבותינו לא היו בטלים. מה הפירוש? מה זה ביטול של מרכבה? אם אתה למשל לוקח, וזה לא דומה לסוס, זה דומה לרכב. אם אתה לוקח בעל חי סוס, שאתה רוכב על הסוס, לאן הסוס הולך? לאן שאתה מוליך אותו, לאן שאתה מוביל אותו. לשם הסוס הולך. עכשיו, אם הסוס, אתה מושך אותו ימינה, הולך ימינה, שמאלה, הסוס עצמו, אם לא תמשוך אותו, לא ימינה, לא שמאלה. אתה רק תשב עליו, תעשה ריכוז מחשבתי, אני רוצה ימינה, הסוס ילך ימינה. לא. הסוס יש לו רצונות משלו. אם אתה תניח את המושכות, רק הסוס של הבעל שם טוב מסופר עליו שהוא הלך בדיוק לאן שהבעל שם טוב רוצה. אבל סוס רגיל, אתה יושב על הסוס, אם לא תמשוך אותו, ילך לאן שהוא רוצה. פירושו של דבר שכשאתה מושך אותו, אז אתה מתגבר על רצונותיו, ואתה גורם לו לבטל את רצונו מפני רצונך. זה רמת ביטול גבוהה. כתוב בפרקי אבות שיהודי צריך שיהיה בטל רצונך מפני רצונו. אבל זה רמת ביטול שאומר שיש לך רצון משלך. ואתה מבטל את רצונך מפני רצונו. אבל שמישהו מתיישב ברכב, מרכבה הרכב, אתה יושב על הרכב, הרכב אומר אני לא זז, אין לי רצון משלי. אם אתה תזיז אותי אני אזוז, אתה לא תזיז אותי אני לא אזוז. אין כזה מצב שהרכב נוסע לאן שהוא רוצה, רק אתה צריך להוביל אותו לאן שאתה רוצה. רכב הוא בטל לרוכב בצורה טוטלית. אין לו בכלל רצון משלו. בכלל. זה רמת ביטול הרבה יותר גבוהה מאשר סוס. אבותינו הקדושים אומרים הם היו מרכבה. מה פה שהם היו מרכבה? רמת ההתבטלות שלהם לבורא עולם הייתה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. והביטול הזה לבורא עולם חדר לגנים שלהם. זה נהיה פשוט חלק מהותי מהם. ברגע שהם כאלה, הפכו להיות כאלה, אז מחויב המציאות שכל אלה שבאים מהם מקבלים את הגנים הללו. כולם מקבלים את זה. על דרך משל, ניקח את אברהם, את אדם הראשון. אדם הראשון, כמה שנים עברו מאז אדם הראשון עד שאנחנו נמצאים היום? 5,768 שנה מאז אברהם אבינו. כל אלה שנולדו מאדם הראשון, בן אחר בן אחר בן אחר בן, וכל העולם כולו, כולם נראים אותו הדבר, שתי עיניים, שתי ידיים, שתי רגליים, ראש, גוף, אותו מבנה. כל לא נולד בהיסטוריה מאיש ואישה פתאום שיוולד איזה יצור אחר. לא קיים. למה? כך הרבה שנים כבר עברו מהאדם הראשון. איך זה יכול להיות שמשמרים את אותו צורה בדיוק? מכיוון שהאדם הראשון, הגוף שלו והמבנה הזה, זה חלק מהותי, זה הוא. זה הוא, זה דבר מהותי עובר עד סוף כל הדורות. על דרך משל, בקו רוחני, אברהם, יצחק ויעקב, ההתחברות שלהם לאלוקות הייתה כל כך עמוקה, כל כך חזקה, כל כך עוצמתית. זה הפך להיות אצל אברהם, יצחק ויעקב מהות. זה לא כמו ששאלנו קודם, יעקב אוהב את השכן, מי אומר שהנין שלו אוהב את השכן? זה שיעקב אוהב את השכן, זה לא הפך להיות המהות שלו. הוא אוהב את השכן, הוא יכול מחר גם לא אוהב את השכן. כרגע הוא חשב עליו, הוא אוהב אותו מחר, אולי הוא לא ירצה אותו. זה דבר שהוא יצר אותו, זה לא מהות. אבל אצל אברהם, יצחק ויעקב, אהבת השם הפכה להיות אצלהם מהות. זה נהיה הם. ברגע שזה הם, זה כאילו דבר גנטי בשפה העכשווית, שזה עובר עד סוף כל הדורות. לא שייך מישהו מצאצאיהם שלא יקבל את הנקודת הנשמה הזו שהיה לאברהם אבינו.
יש, אדם, יכול להיות שזה מהות אצלם. מהות אצלם, וזה עובר לדור הבא, אבל זה לא כל כך מהות. זאת אומרת, ברגע שזה מהות אצל האבות, כביכול זה נקבע, ועכשיו לא ישנה את זה שום דבר. אבל זה יכול להיות פחות מהותי אצל הדורות הבאים.
אני אחזור לדוגמה שהבאתי עם אדם הראשון. למה לאט לאט לא משתנה צורת האדם? לא בבת אחת, אבל לאט לאט.
אתה מדבר על מושגים פיזיים ורוחניים.
אוקיי, אבל אתה הרי שואל שאלה.
יכול להיות שהוא היה טוב מאוד.
זה לא שהוא היה טוב. לא, טוב זה תכונה. טוב זה מידה.
אבל זה יכול לעבור. וזה עובד.
ויכול להיות שלא יעבור.
אבל אחרי 10, 15, 20 דורות.
לא 20, יכול להיות אצל אבא, אצל אותו אבא, שתי בנים, שזה לא חייב להיות.
זה ממש אצלו,
זה, זה יכול להיות גם לפעמים כעונש. זה לא מחויב המציאות שכל אחד עד סוף הדורות יהיה כזה. יכול להיות עונש, מענישים אותו וזהו. פה אומרים שהנשמה, אברהם אבינו מעביר לכל הבנים עד סוף כל הדורות, הוא מעביר לו נשמה אלוקית. אם יהודי נולד אחרי 100 דורות מאברהם אבינו, יש לו נשמה. מאיפה הוא קיבל את הנשמה? מאיפה הנשמה הזו אמרו? הוא קיבל את זה מאביו.
זאת התערבות של הקב"ה.
ודאי.
ויצר מצב שזה אפשרי להעביר.
יש לו שותפים.
אז גם פה צריך לומר.
השותפות הזו באה, אבל יש לזה גם הסבר מאברהם יצחק ויעקב, למה זה לא בא לאחרים. לפני, למה זה לא בא לסתם? למה דווקא בני אברהם יצחק ויעקב? אם תגיד שזה ככה משהו אלוקי, אז זה לא קשור לאיזשהו שושלת מסוים.
זה שאלה יותר קשה. זה לא מהאדם הראשון, שהוא נשמה כאילו שכולם. אצל אברהם אבינו.
כי אברהם אבינו היה הראשון, אחד היה אברהם, אברהם העברי, אברהם היה הראשון שאצלו התגלה באופן מהותי שהוא מעבר אחד, אצלו התגלה כי אתן לך עוד דוגמה, עוד לא, אני אענה לך על השאלה הזו בעוד שאלה.
אני
אענה לך בעוד שאלה על לפני שאני אענה לך אני אקדים עוד שאלה. איפה התורה מספרת לראשונה בתורה שבכתב אני מדבר, על אברהם אבינו. איפה הסיפור הראשון על אברהם אבינו כאישיות, בתורה שבכתב? פעם הראשונה שמדובר על אברהם כאדם. לא אברהם כאחד שיש לו אחים והורים. איפה הזרקורים מופנים לאברהם אבינו כאישיות מיוחדת? איפה זה מתחיל? לך לך. פרשה השלישית, ביום הראשון אל אברהם, לך לך מארצך פעם ראשונה. בן כמה אברהם אבינו היה אז? 75. כתוב בפסוק, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה. 75 שנה עברו, ולא דיברו עליו. תפתח את המדרשים, תמצא סיפורים נפלאות. בתורה שבכתב הוא לא מופיע. מגיל 75 פתאום יש לנו אישיות חדשה, מיוחדת, מתחילים להתעסק איתה, ספר שלם. מה קרה בגיל 75? קרה בגיל 75 דבר מעניין. עד גיל 75 אברהם אבינו היה אדם שבכוחותיו למד, הבין, השכיל, אהב, בכוחותיו. זה לא משהו מיוחד, זה מיוחד שלו. מה קרה בגיל 75? ויומר השם אל אברהם. התגלה אליו בורא עולם ורומם אותו למהות חדשה. עד גיל 75, באמת, אברהם אבינו שלפני גיל 75, למה לא נולד לו יצחק לפני? אם לא ברמה הזו, לא ברמה הזו. אברהם, אדם הראשון, לא ברמה של אברהם אבינו. באופן... בוודאי, אבל... אבל אנחנו כרגע רואים... אברהם אבינו, אצלו היה משהו חדש. השם התגלה אליו לאברהם אבינו. מה פירוש התגלה אליו? הפך אותו למהות אחרת. מפה מתחיל, אם היה נולד לאברהם אבינו בן לפני כן, יצחק אם היה נולד לפני כן, אז זה לא היה יצחק. אז היה לו בן. היה חייב להיוולד יצחק אחרי שהוא עבר את גיל 75, אחרי שעשה ברית מילה. ואחרי זה קיבל את ה... אז אפשר להתחיל את השושלת הדורות. למה לא לפני כן? כי פה מתחיל להיות משהו מהותי אחר, זה משהו אחר, זה לא אדם ככל האדם. וברגע שהוא הפך להיות כזה, ודאי יש כאן מתנה אלוקית לאברהם, להיות כזה, אז הוא נהיה כזה, אז במילא כל מי שבא ממנו, זה חייב להיות אחד שמקבל ככה. במילא מה המשפט הבא? ועל כן זכו להמשיך נפש, רוח, נשמה, לבניהם אחריהם עד עולם. כל מי שבא מהם עד עולם בלי גבול יקבל נפש, רוח ונשמה מאברהם אבינו. כל אחד, ואם יש לו נפש, רוח ונשמה, הוא יסביר אחר כך בהמשך, יש בתוכו בפנים עמוק אברהם אבינו קטן. אצל אחד זה נמצא חוו יותר, אצל אחד זה נמצא בגלוי יותר, אבל כל אחד ואחד יש בתוכו את אותו עיקרון, את אותו גרעין מקורי נמצא אצל כולם. אף אחד לא שייך שיהיה מצאצאי אברהם ולא יהיה לו את זה. כל אחד, עד עולם, מאיפה הוא מעביר את זה? מעשר ספירות דקדושה. הרי ידוע שהנשמה, כמו שאומרים כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי, אתה בראתה, אתה יצרת, הנשמה הרי יורדת בסדר השתלשלות מארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כל עולם ועולם יש לו עשר ספירות, חסד, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. בכל עולם יש עשר ספירות באצילות, עשר ספירות בבריאה. בכל ספירה יש דרגות של נפש, רוח, נשמה. בכל אחד מהם בנפש יש נפש דנפש, רוח דנפש, נשמה דנפש. ברוח יש נפש דרוח, רוח דרוח, נשמה דרוח. זאת אומרת, מלא מלא פרטים. עכשיו, אברהם אבינו מאיפה הוא בא? הוא מהשיא השיאים. הנשמה של אברהם אבינו מהדרגה הכי גבוהה של העולם הכי גבוה, של הספירה הכי גבוהה. תיקח עכשיו, מה? חוכמה דאצילות. נשמה דנשמה דחוכמה דאצילות. רק דקה. עכשיו יש לנו, ניקח את הקצה הכי תחתון, אני אומר בעל פה מה שהוא אומר כאן. ניקח את הקצה הכי תחתון. מהו הקצה הכי תחתון בשולשלת? ניקח העולם הכי תחתון, זה עשייה. בעולם העשייה הספירה הכי תחתונה זה מלכות. במלכות עצמו הדרגה הכי תחתונה היא נפש, רוח, נשמה. מה הכי נמוך? נפש. בנפש עצמו יש הרי נפש דנפש, רוח דנפש, נשמה דנפש. מה הכי נמוך? נפש דנפש. נפש דנפש של ספירת המלכות, של עולם העשייה, זה הכי תחתון. נשמה דנשמה דחוכמה דאצילות, הכי עליון. המרחק ביניהם הוא בלי גבול. הוא בא ואומר כאן, כל אחד, לא משנה מאיזה שלב הנשמה שלו מגיע, לא משנה איזה סוג נפש הוא קיבל, אפילו אם הוא קיבל הכי נמוך, בנמוך ביותר נמצא גם הגבוה ביותר. ודאי שהוא נמצא בצורה מאוד מאוד מתומצתת, אבל זה אותו נקודה. אותו נקודה עוברת עד למטה מטה, מלמעלה מעלה עד למטה מטה. במילה כל אחד ואחד שבא מצאצאי אברהם אבינו, לא משנה באיזה עולם ובאיזה דרגה הנשמה שלו תהיה, במה תלוי איזה נשמה כל אחד יקבל? א', זה תלוי איזה מדרגה הוא צריך לקבל. כל אחד יש לו שליחות בעולם, אחד השליחות שלו לקבל נשמה דאצילות, אחד השליחות שלו לקבל נפש דעשייה, כל אחד זה השליחות שלו. דבר שני, הוא אומר כאן בהמשך, זה תלוי במעשים שלו. יש אחד שקיבל נפש בדרגה מאוד נמוכה, ועל ידי ריבוי מעשים טובים, אז הוא קיבל שדרוג באמצע החיים, הוא קיבל גילוי של דרגה גבוהה יותר. יכול להיות. לא משנה מה דרגתו ומה מצבו, הוא בפנים מכיל אברהם אבינו. נראה את הלשון בפנים. זכו להמשיך נפש, רוח, נשמה, לבניהם אחריהם, עד עולם, מעשר ספירות דקדושה. הרי הנשמה שממשיכים לכולם, מאיפה זה בא במקור? זה בא מהעשר ספירות. העשר ספירות מאיפה באים? שבארבע עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אז לכל אחד ואחד, כפי מדרגתו או כפי מעשיו, כפי מדרגתו, כמו שאמרנו, כל אחד איזה דרגה שהוא קיבל בקביעה אלוקית, כפי מעשיו, שהוא במעשיו יכול לגרום לקבל שינוי, אז כל אחד קיבל. ועל כל פנים, בוא ניקח את הקצה הכי תחתון, אפילו לקל שבקלים, אפילו אדם שהוא קל שבקלים, קל שבקלים זה אדם שהוא קל דעת, לא אכפת לו משום דבר, לא, ככה כל, כלום, שום עניין של מצווה לא מחמם אותו, לא מדבר איתו, פשוט קל, קל דעת, קל דעת זה ביטוי שלילי. ופושע ישראל, בוא נגיד שהוא רשע, ואם מתחברו את שני הדברים גם יחד, הוא גם קל דעת, הוא גם פושע ישראל. זאת אומרת, הוא אדם שהרמה שלו במעשים, והרמה שלו מבחינת הדרגה הכי נמוך, נמשך בזיווג גם. נגיד שההורים, שניהם, אבא והאימא, שניהם קלי דת ופושעי ישראל. ועכשיו צריכה לרדת באמצעותם נשמה חדשה לעולם. והם מתנהגים בצורה בהמית ממש, אז איזה נשמה כבר יכולה לרדת שמה? אז שמה ירד הדבר הנמוך ביותר לכאורה. אז נמשך בזיווגם נפש דה נפש דה מלכות דה עשייה. יכול להיות שמה ירד כבר לבית כזה? נפש דה נפש דה מלכות דה עשייה. נפש דה הכי נמוך, נפש דה נפש זה נמוך שבנמוך, של ספירת המלכות שזה הספירה הכי תחתונה, של עולם העשייה שזה עולם הכי נמוך, שהיא מדרגה התחתונה שבקדושת העשייה, הכי נמוך שיכול להיות. זה לא שהוא לא יהודי, הוא יהודי, אבל הכי נמוך. מה שאתה רוצה להגיד זה הסוגריים בהמשך, נגיע לזה בזמן השם בעמוד הראשון למעלה, אל תקפוץ. ואף על פי כן, מאחר שהיא מעשר ספירות קדושות, סוף סוף נפש דה נפש דה מלכות דה עשייה, זה אחד מהספירות הקדושות. עשר ספירות קדושות יש, אחד מהספירות הקדושות זה מלכות. יש ביטוי בחסידות, בקבלה זה מופיע, שכל ספירה קוראים לה פרצוף. למה קוראים לה פרצוף? כשמסתכל על פרצוף של בן אדם, הפרצוף מכיל עולם ומלואו. הכל יש לך בפרצוף, אתה יכול לראות בפרצוף הכל. כל ספירה אחת זה פרצוף שלם. ספירת מלכות זה לא רק מלכות. קוראים לזה מלכות. בגדול זה מלכות. אבל מה היא מכילה בתוכה? חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, הכל, הכל. בגדול זה מלכות, אבל זה כולל הכל, כי בקדושה, זה אחד ההבדלים בין קדושה לקליפה, שבקליפה יש פירוד, בקדושה יש מיזוג ואחדות. אז גם הספירה הכי תחתונה, ספירת המלכות, היא קשורה לספירת החסד, היא קשורה לחוכמה, ובמילא היא קשורה לעולם העליון, היא קשורה. איך היא קשורה? יש הרבה שלבים שצריך למצוא את הקשר, אבל היא קשורה. במילא נמצא, ואף על פי כן, מאחר שהיא מעשר ספירות קדושות, היא כלולה מכולם. גם מחוכמה דעשייה, שבתוכה מלובשת חוכמה דמלכות דעצילות. שבתוכה חוכמה דעצילות, שבה מאיר אור אינסוף ברוך הוא ממש. רק נגיד לכם בעל פה את השתי שורות שקראנו, רק נקרא את נגיד את השתי שורות, מה שאמרנו, אומר כאן שהסדר הולך ככה. בדרגה הכי נמוכה של מלכות דעשייה, הרי מכיוון שהוא כלול בכולם, אז הוא קשור גם לחוכמה של עולם העשייה, לחוכמה של אותו עולם. מלכות קשור לחוכמה. חוכמה דעשייה קשור לחוכמה עד חוכמה דעצילות. ובמילא יש בתוכו בסופו של דבר אור אינסוף. מילא, זה הנקודה שהוא אומר כאן. עכשיו מביא אדמו"ר הזקן הוכחות מפסוקים שאומנם זה כך. מה שהוא אמר כרגע, הוא אמר הרי שכל יהודי אפילו הנמוך ביותר יש לו את אותו נקודה הכי עליונה שמקורה מספירת החוכמה. איפה זה מוכיח, איפה אפשר להוכיח את זה מפסוקי התורה? אז הוא אומר, כי דכתיב, הוא מביא כאן שלוש פסוקים, ואם נחבר את שלושת הפסוקים יחד נקבל את התמונה המושלמת. כי דכתיב, הפסוק הראשון אומר שלמה המלך בספר משלי, מה כתוב הפסוק? השם בחוכמה יסד ארץ. אז הפסוק הזה בפשטותו מדבר על כך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחוכמה. אבל יש בפסוק הזה גם רמז. אפשר את הפסוק הזה לחלק לשתי חלקים. אפשר קודם כל לקרוא את שתי המילים הראשונות ולהגיד, השם בחוכמה. איפה מאיר שם הוויה? איפה מאיר האין סוף של בורא עולם? באיזה ספירה הוא מאיר ראשון? מי הוא הכלי לקבל אותו ראשון? בחוכמה. זה א'. אחר כך אפשר לראות בפסוק עוד משהו. אפשר לקרוא עכשיו את שלושת המילים האחרונות של הפסוק לבד. בחוכמה יסד ארץ. אותו ספירת החוכמה, שהיא הספירה הראשונה, איפה היא נמצאת? אפילו בארץ. ארץ זה מסמל בחסידות על הספירה הכי אחרונה. ספירת המלכות נקרא ארץ. אז אותו גילוי אלוקי שנמצא בחוכמה, אז בחוכמה יסד ארץ. חוכמה נמצא אפילו בארץ. אבל כשמדובר על הפסוק הזה של השם בחוכמה יסד ארץ, מדברים על עולם האצילות, העולם הכי עליון. ואומרים שבעולם האצילות, שעולם הכי עליון, אז המקור נמצא בחוכמה, וזה יורד אפילו לספירת המלכות. מי אומר שזה יורד אפילו לעולמות יותר נמוכים? אז זה הפסוק השני שאומר דוד המלך, בתהילים. וכולם בחוכמה עשית. מה אומר לנו הפסוק הזה? שחוכמה שזה הספירה הכי עליונה, היא נמשכת אפילו לעשיתה, אפילו לעולם העשייה. אפילו עולם העשייה, שהוא עולם הכי נמוך, מקבל מחוכמה שזה הכי עליון. אז אם מחברים את שני הפסוקים, זה הפסוק שאמר שלמה המלך, זה הפסוק שאמר דוד המלך, הם בונים לנו תמונה שלמה, שהתחילת ההערה זה בחוכמה, זה מאיר לספירת המלכות של עולם האצילות, וזה יורד אפילו לעולם העשייה. אז אפילו בעולם הכי נמוך, יש את הנקודה הכי עליונה, שמקורה מחוכמה. ונמצא, אז מה המסקנה? כי אין סוף ברוך הוא מלובש בבחינת חוכמה שבנפש האדם. כרגע כאן הוא רק, אומר רק את המילים, מה הפירוש שזה מאיר בחוכמה. כל החצי השני של הפרק שנלמד עוד מעט בעזרת השם, נבין את המשפט הזה, מה זאת אומרת שחוכמה, ספירת החוכמה, כוח החוכמה, הוא הכלי לאין סוף. נבין את זה עוד מעט. אבל קודם כל הוא אומר את העובדה של את העניין כפי שהוא, גם לפני שאנחנו מבינים מדוע זה קשור דווקא לחוכמה. העובדה היא שחוכמה שבנפש האדם, כל אדם יש בנפש שלו את כל הכוחות. אז כל אדם יש בנפש שלו גם את הכוח הזה שקוראים לו חוכמה. ובחוכמה שבנפש האדם יהיה מי שיהיה מישראל, זה לא משנה איזה יהודי, אפילו שהוא הכי נמוך והכי רחוק והכי תחתון, יש בתוכו את אותו נקודה שקוראים לה חוכמה שבנפש, ובחוכמה שבנפש מאיר אין סוף ברוך הוא אצל כל אחד. אולי החוכמה הזו היא נמצאת אי שם באיזה תח חבוי עמוק עמוק, תחת כמה וכמה שכבות, מי בכלל יודע שהיא קיימת? מי אומר בכלל שהיא יכולה לפעול ולהשפיע? הרי הפרק הזה התחיל כי קרוב אליך הדבר מאוד, ואומרים על סמך מה אנחנו בונים שקרוב אליך הדבר מאוד? כי כל אחד יש לו את החוכמה שבנפש, וכל אחד יש לו את האין סוף שמאיר בו. מי אומר שהחוכמה שבנפש שקיימת אצל כל אחד יכולה גם לפרוץ החוצה? אז זה אומר הסיום, מבחינת החוכמה שבה, חוכמה שבנפש, אם אור אין סוף ברוך הוא המלובש בה, אם אין סוף העצמות הכי גדולה שמלובשת בספירת החוכמה מתפשטת בכל בחינות הנפש כולה. ספירת החוכמה שבנפש לא נשארת באיזה תא חבוי, יש לה כוח להשפיע על כל המערכת. לא תמיד זה פורץ החוצה, זה נראה בעזרת השם גם בפרק הזה בהמשך, ובמיוחד נלמד עוד בפרק הבא, נראה באיזה הזדמנויות זה פורץ מיד, ואיזה הזדמנויות יש לו קשיים איך הוא פורץ. אבל הוא יכול להשפיע אצל כל אחד, אפילו אצל קל שבקלים, הוא יכול להשפיע על כל כוחות הנפש. נכון, נכון, בדיוק, נכון, ממש, כן. להחיותה מבחינת ראשה עד בחינת רגלה. החוכמה שבנפש יכולה להחיות את האדם מראשו עד רגלו, מהדרגה הכי עליונה שבנפש עד לדרגה הכי תחתונה שבנפש, היא יכולה להשפיע על כל אחד ואחד. זאת אומרת, היא יכולה להקיף את כל כוחות הנפש, היא יכולה להשפיע עד לדרגה הכי תחתונה, שהיא תהיה מושפעת. מניין לנו ההבטחה הזו שהחוכמה שבנפש יכולה להשפיע עד למטה? וכדי כתיב, זה אומר שלמה המלך, אותו שלמה המלך שבאנו קודם עם ספר משלי, שהוא אמר השם בחוכמה יסד ארץ, אותו שלמה המלך אומר בקהלת, החוכמה תחיה בעליה. החוכמה, ספירת החוכמה היא מחיה את בעליה. מי זה בעליה? כל הגוף, כל הנפש, זה כאילו הבעליה, הוא מכיל בתוכו את ספירת החוכמה. אז היא מחיה, ספירת החוכמה מחיה את כל הנפש כולה, היא משפיעה על כל הנפש כולה.
זה הדרך קצרה וארוכה, זה
נכון, שהוא הולך להרחיב בזה יותר. עכשיו יש פה בסוגריים, כיוון שהוא דיבר על כך שכשיש לנו זוג שהם קל שבקלים ופושעי ישראל, אז על מי שיוולד אצלם יהיה אחד שמקבל את הדרגה הכי נמוכה, הכי תחתונה, אז לשלמות התמונה הוא מביא לנו בסוגריים שזה לא מחויב המציאות. ולפעמים, יכול להיות לפעמים, שדווקא אצל הורים שהם בעצמם הכי הכי ירודים ונמוכים, הילד שיוולד אצלהם יהיה לו נשמה הכי גבוהה, נשמה אלוקית בדרגה מאוד מאוד מרוממת, והוא יוולד דווקא אצל אותם הורים פשוטים. ולפעמים ממשיכים פושעי ישראל נשמות גבוהות מאוד שהיו בעמקי הקליפות, כמו שכתוב בספר גלגולים. העניין הוא, בזה נקצר בזה, כי גם אדמו"ר הזקן נכניס את זה בסוגריים, אבל לפחות בכמה מילים, כתוב שיש נשמות שנפלו לעמקי הקליפות. הנשמה ברגע שנפלה לעמקי הקליפות בגלל מעשים כאלה ואחרים או בגלל סיבות חיצוניות, הנשמה נפלה בידיהם של כוחות התאומה. עכשיו הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה, הוא בא לבית על הכל, הוא יכול להוציא את הנשמה מכוחות התאומה בלי בעיה, אבל יש כלל שהקדוש ברוך הוא בעצמו קבע והוא גילה לנו אותו. הלשון אומר, אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את הבריאות של העולם, הוא לא מטיל עליהם משימות שהם לא לפי יכולתם, הוא לא מאלץ אותם לעשות דברים שהם לא לפי רצונם, הוא בורא את העולם רק במקרים נדירים זה יקרה. בדרך כלל הכל הולך לפי הכללים שהוא קבע. מכיוון שהקדוש ברוך הוא קבע שהכוחות הטומאה יהיה להם כוחות מסוימים, ברגע שהם תפסו נשמה שנפלה לידיהם, אז הנשמה הזו לא תצא מהם אלא בהסכמתם של כוחות הטומאה. אם כוחות הטומאה לא יסכימו לשחרר את הנשמה, הקדוש ברוך הוא לא ייקח את זה מהם בכוח. עכשיו, מתי הנשמות, מתי הכוחות הטומאה יסכימו לשחרר נשמה כזו גבוהה? הרי נשמה כזו גבוהה, אם היא תרד ותיוולד אצל הורים צדיקים, אז הנשמה הזו תהפוך את העולם, היא תשפיע על העולם כל כך הרבה תורה ומצוות ותקרב כל כך הרבה יהודים וכו' וכו'. אז מה יקרה? כוחות התאומה יאבדו מהפרנסה שלהם, הם הלכו והצטמצמו. אז הם לא רוצים לשחרר כל כך מהר נשמה כזו. לאן הם מוכנים שנשמה הזו תשתחרר? אם הקדוש ברוך הוא ייתן, אם יהיה זוג שהם קל שבקלים ופושעי ישראל, אז כוחות התאומה אומרים, פה אין בעיה, בוא נשחרר את הנשמה פה. למה? כי פה רוב הסיכויים שאותו נשמה תרד, אז אותו ילד שיוולד בבית כזה, הוא לא יהיה, הרי לא ישלחו אותו לחדר, לא ילמדו אותו תורה, כי הרי הם בית של פושעי ישראל. אז איך יחנכו אותו? אז רוב הסיכויים שלא יקרה כלום. ואז במקרים רבים קורה שגדולי ישראל שיודעים לזהות את הנשמות הגבוהות, מתי הם יורדים ולאן הם יורדים, אז הם שולחים אנשים להוציא ולקחת את אותם ילדים שנולדו בבתים כאלה ולהפיק את התועלת. כן, זה קורה, ויש על זה הרבה דוגמאות. המדרש מביא דוגמה שאברהם אבינו נולד אצל תרח, יש רשימה במדרש. חזקיהו המלך נולד מאחז, יושיה נולד מאמון, מרדכי משימי. יש הרבה, אפילו ניקח את מלך המשיח, שזה ודאי נשמה הכי גבוהה שצריכה להפוך את כל העולם ולהביא את העולם לתכליתו, אז מבואר שהנשמה הזו עד שהיא יורדת לעולם היא עוברת בדרכים הכלכלות, שאם ניקח רק חלק מהמקרים שזה יורד מתחיל מיהודה ותמר קלתו שנולד משם פרץ, ואז מהצד השני זה בא מרות המואביה, שהיא מאיפה המואביה? מואב זה מבנות לוט, לוט עם בנותיו. אז בוודאי שזה סיפורים כאלה שדווקא שם התגלגלה נשמה כל כך גבוהה ודווקא ירדה בדרכים כאלה. למה? כי כאן כוחות התאומה חושבים שמפה לא יצא משהו מיוחד, ודווקא פה הדבר המיוחד יוצא. אז זה ככה בסוגריים שזה לא מחויב המציאות. אבל גם אם בדרך כלל זה כן קורה שהנשמה שנולדה אצל קל שבקלים מפושעי ישראל היא נשמה נמוכה מאוד, אבל היא לא מאבדת מהעוצמה האמיתית שקיימת בה, מהחוכמה שבנפש שמאיר בה אור אינסוף.